שלום וברכה. מקום הספק. בפירוש הדבר, אנחנו עסוקים באמונה ותבונה, זה השם הכללי של הכנס, ואנחנו רוצים להבין כיצד לשפוט, להסתכל על העובדה שיש לאדם ספקות. ספקות באמונה כמובן, על זה אנחנו מדברים בעיקר. לא מדובר על ספקות מוסריים, או ספקות בזהות, או כל מיני דברים. כן, מדובר פה בספקות באמונה. ואנחנו צריכים לשים לב לעובדה מעניינת, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם ספקות. כלומר, הספק כנראה הוא דבר מובנה בנפש האדם, והשאלה היא, מה מעמדו של הספק בעולמו של האדם? אולי אני מיד רוצה לספר איזה סיפור שקרה לי לפני כמה שנים במכון מאיר, בליל ראש השנה. הגיע לשם בחור חילוני ואמר לי, זה נכון שמפני שאתה אדם דתי יש שאלות שאתה לא שואל. אמרתי לו, לא, אני שואל את אותן השאלות שאתה שואל. זה נורא הפריע לי. ניסה את הכל כדי להוכיח לי שיש שאלות שאני לא רוצה לשאול. משום שברגע שהוא יכול היה להשתכנע שיש שאלות שהאדם שהוא מכנה אותו אדם דתי, אני לא יודע בדיוק מה זה, איננו שואל, אז הוא מוגן. הוא מוגן מפני האיום שמעברה עליו האמונה הדתית, או בכלל האמונה. ולכן צריך לזכור קודם כל ש... האדם הדתי הוא דבר שאני לא יודע בדיוק מהו. כלומר, יש דבר שהתפתח בתרבות המערבית בכלל, לחשוב שיש מה שנקרא הומו רליגיוסוס. כלומר, האדם הדתי, והוא בעל אופי מיוחד, אופי שונה מן האדם הרגיל. הומו ספיאנס, הומו פאבר. אבל האדם הדתי הוא כמין יצירה בפני עצמה, ייתכן שזה סוג של מחלה. ראיתי פעם בספריות קצת ישנות, ש"ס בבלי, מתנה של ההסתדרות הציונית לעובד הדתי מהמחלקה לסיפוק צורכי דת. כלומר, יש אנשים שיש להם צורך באינסולין, הם חולי סכרת, צריך להתחשב בהם, לתת להם תזונה מתאימה. יש אנשים שהמחלה שלהם זה שהם דתיים, צריך לטפל בזה, גם לזה לתת את המענה, את הצורך. אגב, עד היום הזה, זה גם דבר שמקובל בציבור המכונה דתי, הנגשת צורכי דת והנגשת שירותי דת וכדומה. אז אני הייתי רוצה ראשית כל לכפור בדבר הזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא לא ברא את הדתי, הוא ברא את האדם. והאדם מקבל על עצמו מכלול של אמונות, או דוחה את האמונות האלה, מדע, מוסר וכדומה, אבל אנחנו, האדם הוא אותו אדם באשר הוא אדם. ולכן זה שיש לאדם אמונות וספקות, זה חלק אינטגרלי של נפש האדם. אפשר לומר שחיי האדם עוברים בין עידנים של ודאות לעידנים של ספק. והשאלה היא, מי הוא האדם שאליו פונה התורה? אז בואו נראה, כנגד מי דיברה תורה? הסתכלתי בהגדה של פסח וראיתי, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, יש ארבעה סוגי אנשים שהתורה פונה עליהם. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. ושמתי לב לכמה דברים. ששלושת הראשונים, החכם, הרשע והתם, שלושתם יש להם מכנה משותף, הם שואלים שאלות. וכנגדם דיברה תורה. כלומר, התורה באה כמענה לשאלה. ומה עם הרביעי? הרביעי מוגדר כמי שאינו יודע לשאול. עבור המחנך הבינוני, הדתי, הבחור הזה, זה שאינו יודע לשאול, זה הבחור האידיאלי. הוא לא שואל שאלות. כיוון שהוא לא שואל שאלות, אז אני אוכל להגיד לו את כל התוכן שהוא צריך לחשוב, להאמין בו, לעשות. אני, כלומר, זה התלמיד הטוב. ההגדה של פסח רואה בעובדה שהוא לא ידע לשאול בעיה. צריך ללמד אותו לשאול. כלומר, עד פתח לא, אבל חייבים שהוא ישאל. אם הוא לא ישאל, אין מה לענות. במילים אחרות, התורה ניתנה רק עבור מי שיש לו שאלה. אם אין שאלה, אין לתורה מה לומר. לפעמים הורים מודאגים שולחים לי את הילד, אומרים, תשמע, הבן שלי חייב לדבר איתך. אני תמיד שואל, יש לו שאלה? לא. אז אני לא רוצה לדבר איתו. כי אין לי מה לומר לו. אני הרי בא ללמד תורה. אם אין פה שאלה, אז אין לי מה לומר. ביחס לאיזו שאלה, השאלה, הדברים נאמרים. אבל אם נחפש עוד קצת יותר, בתוך ארבעת הבנים האלה, שהתורה דיברה כנגדם, אני שאלתי את עצמי, מי הוא הבן ששואל את השאלה הכי טובה? ואני שמתי לב ש... זו הפרשנות שלי, כן? אבל אני חושב שזה נכון. שהבן ששואל את השאלה הטובה ביותר, זה הבן התם. התם. הבן התם שואל, מה זאת? זאת שאלה נפלאה. זאת שאלה שאיננה מגבילה שום תוכן. הבן החכם, הוא כבר מתחיל לעשות פלפולים. מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציווה שבן... הוא רוצה פרטי פרטים של הלכות. אז מה הוא מקבל? הוא מקבל הלכות. אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. הרשע, יש לו שאלה של האם הוא מצטרף, הוא יוצא מן הכלל, לא יוצא מן הכלל. אבל התם, ולכן גם הרשע מזמין, תשובה המותאמת לצרכים הספציפיים שלו. התם, יש לו שאלה מהותית. איננו מגדיר בשום קטגוריה של חשיבה את מה שבא בפניו. ולכן הוא מקבל גם, שמתי לב, את התשובה הטובה ביותר בכל ההגדה של פסח. התשובה שהוא מקבל היא התשובה הנכונה. ואמרת אליו, בחוזק יד, הוציאנו השם מיצרים מבית עבדים. דבר שאולי החכם לא שם לב אליו, אולי הרשע לא שם לב, השם לא יודע לשאול בכלל, לא מעניין אותו. התם שאל את השאלה הפתוחה ביותר, ולכן הוא קיבל את התשובה העמוקה ביותר. אבל אז נשאלת השאלה, מה פירוש המילה תם? הרי אם אנחנו ניקח את המילה תם במובן של תמים, נאיבי כזה, אז יוצא שהוא לא צריך לשאול שום שאלה, והוא דווקא שואל את השאלה. אז אני הבנתי מזה שתם זה מלשון תמיהה. 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 אם אתה תמה, אז אתה יכול ללמוד תורה, יעקב איש תם יושב אוהלים, ראשית הלימוד, התמיהה. להבדיל, גם אפלטון, גם אריסטו אמרו, התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אז אם ככה, יש לנו הסכמה בין חכמי ישראל לחכמי האומות, שצריך לשאול שאלות. כאן אני רוצה, אם כן, להגיע לאיזה מסקנה, די בהתחלה של הלימוד שלנו, והיא הלגיטימיות של השאלה. כלומר, כאשר מישהו שואל את עצמו שאלה, או את מוריו והוריו שאלה, הדבר האחרון שצריך לעשות זה להיבהל מזה ולומר לו תשתוק. להפך. סוף סוף אתה שואל שאלות. ברוך השם. הורים אמרו לי, הבן שלנו שואל שאלות. אז שאלתי את האמא המודאגת, ואת, אין לך שאלות? היא אמרה, כשהייתי צעירה, היו לי שאלות, אבל השלמתי עם זה. אמרתי לה, אם כך, הבן שלך טוב ממך. כלומר, אם אינך מסוגל להודות בערך של השאלה, אז בעצם הדור הבא עושה את זה במקומך. אז שאלו אותי, גם האבא, גם האמא, המודאגים, אז מה לעשות? הצעתי להם דבר, ואני מציע פה, למי שבמקרה הילדים שואלים שאלות, לשתף את הילד בשאלות שלכם. אמר, אתה יודע מה? גם לי יש שאלות. בוא נלמד את זה ביחד. אני אגיד לכם יותר מזה. ואולי המסקנה תהיה שהיהדות לא נכונה. נו, מצוין, כדאי לדעת את זה כמה שיותר מוקדם, כדי לאכול שרימפס. בעקבות הדברים האלה, של פעם ראשונה אני אומר אותם, קיבלתי מייל של מישהו שאמר, יש לי קושיה להקשות עליך, אם אינך יודע לענות, אני מזמין אותך לאכול שרימפס. אז עניתי לו על השאלה, ואז הוא ענה לי, הפסדת מסעדה טובה. אבל זאת האמת. כלומר, ברור שאי אפשר, וזה נושא דבר פשוט, לא צריך לעשות את זה יותר מדי, שלא רק שהשאלה היא לגיטימית, השאלה ברוכה הבאה, היא בעלת ערך. ולכן גם, נפסק להלכה, שאדם לא יכול לשבת בסנהדרין, אם הוא לא בקיא, כמובן בכל התורה כולה, אבל גם בחוכמות העולם ובהבלי עבודה זרה. חייב אדם ללמוד את כל הדברים האלה. אם אתה אומר, אל תלמד את זה, אל תשאל על זה, זה לא פותר שום בעיה. כי תמיד, אם מסתירים ממני משהו, אני שואל את עצמי, למה מסתירים ממני? מה זה כזה מסוכן? זה מעורר אצלי את הסקרנות, אני רוצה לדעת מה לא רוצים לומר. והמחשבה שהיום אפשר להסתיר מידע, היא מחשבה ילדותית מאוד. ברור, היום כל דבר אפשר לדעת. ולכן עדיף, במקום להמתין לשאלה, להיפגש עם כל התכנים כולם. זוכר שפעם אחד מהילדים שלי בן ה-11 שאל אותי על איך להבין סתירה מסוימת בתנך. אז אמרתי לו, תראה, מבקרי המקרא אומרים כך וכך, וחכמי ישראל אומרים כך וכך. היה שמה אצלי אורח תלמיד חכם, הזדעזע. הסברתי לו, עכשיו חיסנתי אותו. כלומר, אתה מפגיש אותו. מעשה בתלמיד, אתם אוהבים סיפורים, כן? אני יכול לספר סיפורים. לא צריך לשלב ידיים. תלמיד שלי למד במכון מאיר, והלך ללמוד יהדות באוניברסיטה ובבוי. ושאלו אותי אם זה בסדר, גם לבד שמה פילוסופיה וכל דברים. אמרתי לו, אתה יכול בוודאי ללכת לשם, בתנאי אחד. פעם בשבועיים אתה יושב איתי חצי שעה. טוב, וכך עשינו. עכשיו, הוא חזר אליי, היום אחד מזועזע, משתי דברים. א', שאמרו שמה בהרצאה, נא לעיין בפסוק 7. מה זה פסוק 7? כן? כלומר, התייחסות אל הטקסט, כמו אל כל טקסט ספרותי. ואחר כך הוא אמר לי, אתה יודע מה הם הסבירו על בעל החותם מתבקש? זה אגדה, מסכת שבת, כן? על רבן שמעון בן גמליאל, שהסתתר מן הרומאים, והגיע קצין רומאי, ואמר, בעל החותם מתבקש. ואז, אז יש כאלה אומרים, למה בעל החותם? כנראה רבן שמעון גמליאל, היה לו אף גדול, משהו כזה. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה הם אמרו שם, מה זה בעל החותם מתבקש? אמרתי לו, נסוס? מה, אתה יודע את זה? מה זה נסוס? נסוס בלטינית זה אף. אז כיוון שרבן שמעון גמליאל היה נשיא, אז הקצין הרומי השאל לפעול נסוס. אחר כך תרגמו את הלטינית הזאת לבעל החותם. זה הכל. עכשיו, מה היה חשוב לתלמיד הזה? מה שחשוב לו זה שאני ידעתי על זה לפני שהוא שאל. כלומר, לפעמים יש הרבה מאוד דברים סובייקטיביים שמערערים את ההכרה של האדם, בגלל התחושה שבבית גידולו לא מכירים את זה. אבל אם בבית גידולו מכירים, אז בסדר. אגב, מאיפה אני ידעתי על נסוס? אני רוצה להגיד לכם בסוד, כי אני אגלו לכולם. זה כתוב בשטיינזלץ, שם. כן. יש גם מקום כמובן לשאול אולי שאלה טכנית שאני רוצה להיפטר ממנה קודם כל. איך אתה אומר את הדברים האלה? הלא אסור ללמוד דברי כפירה. ואסור ללמוד ספרי עבודה זרה. אגב, אם, גם אם נקבל שההלכה הזאת היא כפשוטה, תשאל השאלה, מי ששואל את עצמו שאלות באמונה, אז הוא יימנע מלקרוא ספרי עבודה זרה רגילה שאחד הרבנים אמר שלא ללמוד? זה מוזר, כן, הדבר הזה. אבל, פשוט מאוד, אנשים צריכים לקבל שיעורים בהבנת הנקרא, לפיכך, העתקתי כאן את דברי הרמב״ם בנושא הזה. אגב, לפני שאני קורא לכם דברי הרמב״ם, אני רוצה להזכיר שבאיגרתו לחכמי מופליה, כתב הרמב״ם שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שהוא לא קרא. כל הספרים של עובדי עבודה זרה, כל מה שתורגם לערבית אני קראתי. אומר כאן הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. ויח עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נערהר בה, ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים, ובעניין הזה נאמר ופן תדרוש אל אלוהם למור איכה יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה היחי, אף על פי שנתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים שנאמר ויסכן גם אני. אם כן, אסור ללמוד עבודה זרה. וכל הלבים האלו בניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחרי עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחרי הרהורי הלב. עד כאן ההלכה. וכאן הרמב״ם ממשיך ועושה דבר בלתי רגיל בספר הלכתי. מה הדבר הבלתי רגיל? שהוא גם מסביר את ההלכה. בספרי ההלכה כותבים את ההלכה נקודה, אתה לא מתחיל להסביר מה ההיגיון שמאחורי ההלכה. וכאן הנה הרמב״ם סוטה מדרכו הרגילה ואומר, הוא מתחיל להסביר. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? ואז הרמב״ם מציע לנו כמה דרכי כפירה. הוא אמר שאסור לחשוב על זה. הוא מסביר איך אפשר להגיע לכפירה. פעמים יתור אחרי עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא שמה הוא, שמה אינו. מה למעלה ומה למטה, מה לפני ומה לאחור. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה היא אינה. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. למה הוא עושה לנו את זה הרמב״ם? אתה מכניס לנו רעיונות. ואינו יודע עמידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות. ועל עניין זה הזהירה התורה, ונאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. מה זה? לא יחשוב כל אחד מכם. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות. עכשיו, בעצם מה אומר הרמב״ם? לא כל אחד צריך ללמוד, כי הוא לא יודע איך לומדים את זה. אז מה זה כן אומר? שאתה צריך ללמוד את הדברים האלה, אם יש לך רב שמסוגל לענות על כל השאלות. ואם אין לך רב כזה, אז גם תורה אסור לך ללמוד, כי אסור ללמוד תורה בלי רב. בעצם, כל השימוש שלפעמים עושים בדברי הרמב״ם כדי לומר שלא ללמוד ספרי כפירה, זה פשוט לא נכון. במיוחד בספרו על גלינוס, הרמב״ם כותב שהבאת סיפור דברי הכפירה איננו כפירה. אני ראיתי, למשל, יש לי ספר בבית כנסת, שאני התלבטתי אם להוציא אותו מהבית כנסת או לא, כי יש שם דברי כפירה איומים. כתוב שם, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אז אמרו לי, לא, אבל צריכים את זה, זה בארון קודש. אמרתי, אז לפחות הפסוק הזה תוציאו. אמרו לי, אבל זה פוסל ספר תורה. אז כנראה שהתורה מעוניינת שאנחנו נשמע את הדעות שכלפיה היא מפנה את דבריה. טוב, לגובו של עניין, אנחנו צריכים להבין, לא רק שהשאלה, הספק, זה לגיטימי, הייתי אומר שזה חלק אינטגרלי של התורה עצמה. הדמות האידיאלית, המאמין הגדול אצלנו, הוא אברהם אבינו. ומה אנחנו משבחים אותו? על ספקותיו. שהוא התחיל לשאול שאלה, התחיל לתור בליבו, כדי לברר את האמת. אז אם אצל אברהם אבינו זה בסדר, למה שאצלנו זה לא יהיה בסדר? אגב, מה הייתה המסקנה של אברהם מהחיפושים שלו? מאוד מעניין. הוא חשב, אולי השמש? לא. אולי הירח? לא. אולי העננים? לא. אולי הרוח? לא. בסוף נשאר נבוך. כלומר, המסקנה של אברהם הייתה ספק. ואמר, אפשר. בירה זו ולא מנהיג. כלומר, אברהם אבינו מתחיל מנקודה של חוסר סיפוק. לאן הוא מגיע? בספק. ובסוף, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, אברהם אבינו נתן בתוך ההכרה שלו מקום ריק שבו יש אפשרות להתגלות לנחות, ובעקבות כך זכה להתגלות. אבל זה לא שאברהם אבינו הגיע למסקנה, X שווה יש אלוהים. זה לא נוסחה מתמטית. אולי בהקשר הזה, הייתי רוצה להביא סיפור על גוי בשם ז'אן לפלאס. לפי המבטא, אני חושב שהוא הצרפתי, והוא הגה את אחת התיאוריות כיצד נוצרה מערכת השמש. שיטה קוסמוגונית כל זה. והוא הגה, על פי ניוטון וכדומה, שיטה שעל פיה הוא הסביר כיצד נוצרו כוכבי הלכת. והוא נתן על כך הרצאה בפני לא פחות מאשר הקיסר נפוליאון. הרבה סיפורים שאתם מספרים על נפוליאון הם לא נכונים, אבל הסיפור הזה הוא אמיתי. והיה שם נפוליאון וכל החצר שלו, ושמעו את ההרצאה שלו. בסוף נפוליאון שאל את השאלה המתבקשת, ואיפה אלוהים בכל זה? ענה לפלס, הוד מלכותו אינני זקוק להיפותזה הזאת. אז כולם חשבו שלפלס הוא אתאיסט, אפיקורס. זה לא נכון, הוא היה אדם מאמין, אבל הוא אומר, כשאני בא להסביר לך מערכת של תפקוד העולם, מערכת מדעית, אינני זקוק להכניס מרכיב מטאפיזי כדי להסביר כיצד זה עובד. אותו דבר אגב לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו, אם הוא היה נדרש למרכיב חיצוני להוויה כדי להסביר כיצד זה עובד, היה מגיע למסקנה שיש אלוהים, אבל לא הגיע למסקנה הזאת. נאמר את זה כך, התפקוד הנורמלי של האדם בעולם זה האפיקורוס. האפיקורוס מסתובב לו בעולם, והוא רואה שמש וירח, הוא רואה נהרות ונחלים, הוא רואה עצים ואבנים, בעלי חיים ובני אדם. מה הוא לא רואה? הוא לא רואה שמישהו ברא את זה. הוא רואה את זה כנתון. יש אנשים שאומרים, הסתכלתי על העולם וגיליתי את אלוהים. זה לא נכון. מי שמסתכל על העולם מגלה את העולם. אתה שמעת במסורת הדתית על אלוהים, אז אתה מוצא אותו דרך הבריאה. אבל השימוש במושג, מאיפה שמעת על המושג של אלוהים, זה לא בא אליך מהטבע. גם לא בפילוסופיה. זה הגיע מהמסורת הדתית, שמדברת על התגלות, ובעקבות ההתגלות אתה מגלה בתוך העולם את מי שאמר, והיה העולם. לכן, כאשר אדם שואל שאלות על האמונה, הכוונה על הסתירה שיש בין התוכן של האמונה המועבר מדור לדור, לבין הנתון הפשוט הראשוני, שדורש ממנו להיות אפיקורוס. האמת היא שהשאלה הזאת מובאת כבר בספר בראשית בעצמו. התורה מספרת לנו כיצד נברא העולם, והיא מספרת לנו שבתוך היום השביעי לא נעשה כלום. והיום השביעי מעולם לא נגמר, לא נאמר בתורה בירב הבוקר יום השביעי, אם כן אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. ואם כן האדם נמצא בעולם שבו אלוהים שובט, לא מתגלה, לא פועל. צריך להבין למה זה ככה. אז התורה מספרת על תוכנית שלמה שיש ביחס ליום השביעי, לאן צריך להגיע, אבל זה לא הנושא שלנו. אבל מה שאני רוצה לומר, שלתפוס את העולם כבל, כנעדר משמעות ונעדר אלוהים, אפשר להבין את זה. שכל מה שהתורה מדברת עליו, על התגלות האלוהים, זה על גבי זה. יש במסכת סנהדרין משפט מפורסם. אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. אז נשאלת השאלה, לאיזו מלכות התכוונו ומהי המינות שדיברו עליה? יש הרבה פירושים. לא באתי לתת כל הפירושים, אני רק רוצה להביא רעיון של רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל שם לב בתקופה שבה הוא חי, זמן גירוש ספרד וקצת אחרי זה, זה התקופה שבה התחיל התהליך של הרנסנס שהוליד את אירופה החילונית. כן, עד גירוש ספרד פחות או יותר אירופה היא דתית מאוד, אבל החל מהמאה ה-15-16 יש תהליך הדרגתי מאוד אבל בטוח של חילון. ורבנו יצחק אברבנאל, שיש לו עין חדה, רואה את התחלת התהליך. ולכן הוא הסיק מהגמרא שמה שאמרו שהמלכות תהפך למינות, הכוונה מלכות רומא. ומהי מלכות רומא? העולם המערבי בכללו, העולם הנוצרי. הוא יהפוך למינות, הכוונה שהוא יכפור בנצרות. והוא אומר, רבי יצחק אברבנאל, זה חשוב מאוד. כי אין אמונת אמת נכנסת בלב מי שבליבו אמונת שקר. לכן, על מנת לעבור מאמונה אחת לאמונה שנייה, צריך לעבור שלב של כפירה באמונה. הכפירה באה לנקות. לנקות את הטעויות. עכשיו, לפי זה אפשר להבין כבר מה שעשה הקדוש ברוך הוא כשבנה את מבנה הנפש של בני האדם לאורך החיים. הייתי רוצה להתייחס לשלושה שלבים בחייו של האדם. הילד, הנער והמבוגר. סתם ילד מלא בוודאות. העולם של הילדים מלא באמונה צרופה טהורה. בכל מה שאומרים להם. אם אומרים להם שיש אלוהים בשמיים, אז הוא משוכנע שמעל עמודי החשמל שמה נמצא אלוהים. וברור לו שאלוהים הוא כמו הגננת, אבל בהרבה יותר גדול. או כמו שפעם שמעתי ילדה שאמרה שאלוהים נמצא בתקרה של הגן, ואז שאלתי את עצמי מה יקרה כשיבואו דחפורים להרוס את התקרה. לאן אלוהים יברח? אבל לכל פנים זה לא כל כך משנה. הילדים מלאים בוודאות ובאמונה אלילית. סתם ילד ועובד עבודה זרה. אבל כל כך מתוק, שזה בסדר. רק דבר אחד, לא להתחיל להתווכח איתו על זה. לא לתת לו אישור לדמיונות האליליים שלו, אלא לתת לו לפנטז. לחשוב שאלוהים הוא כזה, שאלוהים יש לו טוסטוס, שאלוהים יודע לאכול 5 מרשמלו בבת אחת, שיחשוב. זה אומנם תיאורים אליליים, אבל המעלה שלהם שהם תיאורים ודאיים. סתם נער הוא אפיקורס. הנער מתחיל להתעורר, הוא ננער. הוא מתחיל לשאול את עצמו על כל מה שהוא קיבל, הוא רוצה להבין, זה נכון מה שאמרו לי? מה לא סיפרו לי? כלומר, הנער הוא פילוסוף. זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו עובדי עבודה זרה, אחר כך הוא עשה אותנו כופרים, כדי לאזן. אחרי כל המטוטלת הזאת, בין עבודה זרה לבין כפירה, אז אם המטוטלת עובדת כראוי, בסוף מגיעים לאיזה מין רטט אמצעי, שאולי הוא האמונה. אבל כאן אצל הבוגרים יש שתי אפשרויות, אצל המבוגרים. האפשרות האחת זה לומר, התייאשתי, אל תשאל אותי שאלות, אני לא מבין, רק אני אשלח את הילדים שלי לבית הספר הדתי, אבל יש אפשרות אחרת שבאמת אדם מגיע לאמונה. שהאמונה היא לא תמיד מה שאנחנו חושבים. כן? לפעמים האמונה היא ההפך ממה שאדם מספר לעצמו. למשל, ידוע שיהודי שרוצה להתבולל ומגיע למדינה מודרנית ושולח את הבן שלו לבית ספר של גויים כדי שהוא יתבולל כמה שיותר מהר, יום אחד הילד חוזר, אבא, היום למדנו בבית הספר על דת. אה, כן, באמת? מה למדתם על דת? תראה, אבא, לימדו אותנו שיש אב ובן ורוח הקודש והכל אחד. מה? זה מה שימדו אתכם? לא נכון. יש רק אל אחד, ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, יש כמה אופנים, כן, להביע את האמונה. לפעמים האמונה מבוטאת גם כן על ידי דחיית הציורים הנמוכים של האמונה. וזה חשוב לפעמים לעבור דרך הממד הזה. עכשיו אני רוצה כאן להגיע לקצת יותר עמוק. כן, כל זה היה בינתיים מבוא. למה משמש הספק? כן, למה הקדוש ברוך הוא ברא בנו את הספק? אז יש מי שכתב שהספק זה חלק מהותי באמונה. זה נראה לי קצת כמו ג'ורג' אורוול. להגיד שהאמת זה השקר, והשלום זה המלחמה, וכל מיני דברים כאלה. אמונה זה אמונה, ספק זה ספק, זה נכון. השאלה היא, מה השימוש שעושה הספק? הספק יש לו תפקיד חשוב ביותר, הוא מאפשר להאמין באמת. כי אם אנחנו מבינים שהאפיקורסות של הנער בא לשבור את העולם האלילי שלו כדי לאפשר לו להגיע לאמונה, ייתכן מאוד שזה לא נעשה בבת אחת. יש הרבה שלבים. האדם מקבל אמונות חדשות שגם אותם הוא צריך לשבור באיזשהו שלב כדי להגיע לאמונה יותר אמיתית. זה יכול להיות בשלבים מתקדמים, זה יכול להיות בשלבים של עליות וירידות. לא להיבהל. הרי העולם הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא סידר שיש בעולמו שבירות של האמונות, זה טוב. רק צריך להיזהר מתי שוברים אמונה. בשלב מוקדם או שלב מאוחר. למשל, יש שאלה שנשאלת על ידי הראב"ד, רבנו אברהם בן דוד, בהשגות שלו על הלכות עבודה זרה, הוא שואל, מדוע... למה הרמב"ם אומר שאברהם היה הראשון שגילה את השם? והלא היו לפניו שם ועבר? עונה הראב"ד, שמא לא מזדמן להם לשבור את הצלמים. משכנע, נכון? כלומר, אברהם אביד, שם ועבר חיו ברחוב שבו לא הייתה חנות של עבודה זרה. אז הם לא יצא להם לראות עבודה זרה בחיים, לכן הם לא שברו כלום. אברהם שגדל בחנות, אז הזדמן לו לשבור. ככה צריך להבין. ודאי שהראב"ד, שהחכם גדול, לא התכוון לשגיאות כאלה. אלא מה שזה אומר, ששם ועבר חשבו שזה לא טוב לשבור את הפסלים. והם צדקו. אומר הרב קוק, באיגרת ממדלת, הם צדקו. יש שלב שבו עבודה זרה ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיי האדם. זה בונה את המוסריות שלו, זה בונה את עמוד השדרה המנטלי שלו. אל תשבור לו את זה. אברהם אבינו הרגיש שהגיע הזמן לשבור גם את זה. והוא צריך לקחת בחשבון את כל הטיפולים הפסיכיאטריים שכהני עבודה זרה צריכים לעבור בעקבות הדבר הזה. אתם מבינים מה זה אדם ששברו לו את האלוהים שלו? זה נורא והיום. אפשר לומר שאברהם הוא גדול האתאיסטים בעולם, ככה תפסו אותו. יותר מאוחר גם הרמב״ם עשה משהו כזה, כשהוא אמר שמי שאומר שיש לאלוהים גוף, הוא אפיקורוס, אנשים הזדעזעו. אמרו, אם אין לו גוף אז הוא לא קיים. היום לא יעלה על דעתו של שום יהודי דתי לומר באופן מפורש שהוא חושב שיש לאלוהים גוף. למרות שלפעמים כן חושבים את זה. זאת אומרת ש... צריך לדעת גם להבחין מהו הזמן של שבירת האמונות. אבל כשנשברות אמונות, צריך לקחת את זה באהבה. אני רוצה לקרוא לכם פה פסקה מהרב קוק. באורות הקודש, חלק א', עמוד ר' ג'. יש עיצבון שבא מעושר רוחני. הכיצד? מתגברות עלינו ההופעות. חזיונות מחזיונות באים לנגד עינינו הרוחניות, מביטים אנו בספרים, ובספרים היותר קדושים והיותר נשגבים, ומעיינותיהם חיים ומפקים, מנביעים הם בכוחם המקורי ברוחנו פנימה, מעיינות רבים. איזה יופי. הרב גם מדבר על עצמו. הוא לומד קבלה, הוא לומד דברים עמוקים. זה ממלא אותו. ועל כל חיזיון נולד המיון פנימי. מהכן כל זה בא? ראשית החזון וודאותו, מהכן הוא נמשך? כלומר, בסדר, למדתי הרבה, אבל מה הבסיס? זה עומד על משהו? זה מוצק? זה לא מוצק? והנשמה מצטערת בעצבונה על שמחת עושרה. והעיצבון הזה מעדן את הרוח, מחדד את השכל, ומרטיב את הלשד של החיים הרוחניים. וידיעות מקוריות ומקוריות של מקוריות, והקשבות רבות ערך, גדולות ורחבות נולדות, והן באות עם תעודות ודאיותן, והן מעלות את הנשמה למקום עליון. כלומר, דווקא על ידי הערעור על התקפות של כל הנושא הנלמד, וזה מדבר על נושאים של אמונה בסיסיים ביותר, דווקא הערעור הזה מאפשר לברר את הוודאות יותר טוב. יוצא לפי זה שככל ששאלות יותר מטריסות, יותר שורשיות, הן מאפשרות להגיע לגרעין האמיתי של האמונה. עד שמגיעים למקום עליון. וואה, אז ככה הגענו למקום טוב. לא. ובמקום העליון באה השאלה עוד הפעם מחדש. על הוודאיות החדשות, העשירות היותר עליונה. שבתחילה מופעתי בכלי לודה ביפת שמחתה. כלומר, בהתחלה כשנתת לי את התשובה לשאלה שלי באמונה, זה נתן לי סיפוק עצום, הרגשתי כל כך טוב ממה שאמרת לי. אבל עם הזמן, גם מה שאמרת לי מתחיל להתערב. ואחר כך באה השאלה, בין מי זה האלם אם ראוי לבוא בקהל? כלומר, יותר מזה, התשובה שאתה, כבוד הרב, נתת לי, היא בעצם, אם אני מעמיק בה, נראה לי שהיא אפיקורסות. אולי זה כבר לא יהדות אורתודוקסית, מה שאתה אומר לי. זו שאלה. אתה אמרת. מה שתארו לעצמכם, הרב קוק אומר שיש לחילונות תפקיד. מה? הוא בסדר הרב הזה? אם הוא אומר שיש לחילונות תפקיד, אולי הוא קצת רפורמי. כן? מה זה השאלה? בין מי זה האלם? אם ראוי לבוא בקהל? נאמר ככה. אדם, אפשר לדמות את האדם שיש לו שאלה לכלי. התשובה באה למלא את הכלי. אבל יש כלים שהם עשויים מגומי. כשאתה ממלא אותם הם מתרחבים. אז הם רוצים עוד תשובה נוספת. כלומר, כל תשובה יוצרת שאלה יותר גדולה. אגב, נשאלת השאלה. אם באמת החיים בנויים משרשרת של שאלות ותשובות, שאלות ותשובות, כל תשובה מזמינה שאלה חדשה. מה יש בסוף השרשרת? שאלה או תשובה? שאלה מעניינת, לא? כנראה חצי שאלה. כן, הרמב״ם כותב שמשה נשאר עם שאלה. אבל מכיוון שהוא היה מסוגל לשאול את השאלה, קיבל קצת תשובה. מבחינת שאלת חכם, חצי תשובה. טוב, והרעיון המחקרי חוזר ונאור, מבקש לו נתיבות, הוא מבקש ומוצא. והוודאיות החדשה משתרשת עמוק עמוק בנשמה. כבר מדובר מכן על השלב השלישי של הספק. בא לכוח של פעולה, דחיפה חזקה להשפיע ולהכתיב את החיים של חוג רחב, באה ומפעמת. כלומר, אדם שכבר בירר כל כך הרבה ספקות, אז הוא רוצה כבר לעשות תוכניות של הפצת יהדות, לימודי אמונה, יש לו כבר ודאות, והכל. עד העלייה החדשה שעל ידה הכל נשכח. הגיע אליי יהודי, תלמיד חכם מארצות הברית, אמר לי, זה כבר 20 שנה שאני רוצה לדבר איתך, כי שמעתי בשיעור אחד שאמרת שאם יש לך שאלה צריך לשאול אותה, אז באתי לשאול. ומה הייתה השאלה? איך אתה מסביר שאנשים סובלים? טוב, זה ב-20 שנה חיכית, טוב. אז הוא אומר, עד העלייה החדשה שעל ידה הכל נשכח, כל העושר העבר, גז וחלף, וציורים מעולם יותר עליון באים מאוויר דחה, זה כבר על פי הקבלה, טהור ורענן, מאורות זורחים בצורה שלא פעולה מעולם. והדבר העבר את זיכרון, ההווה והעתיד, מלבב ומנעים. היצירה הולכת ומתרבה, והוודאיות עולה למרום קיצה. מגיעים לוודאות סופר. והנה, רוח חקר בה. הוא מכניס עיצבון חדש, כדי להוליד שמחה עליונה וגילוי עולם מתוקן, אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבונן. תרגום מקוצר של הדברים העמוקים של הרב קוק, זה בא לומר שהספק והאמונה זה כמו עוגת נפוליאון, מילפי. כלומר, האדם בנוי משכבות שכבות. שכבה של ודאות, על גביה שכבה של ספק, כדי להוליד את ודאות יותר גדולה, שמסבינה ספק חדש ועוד ודאות וכו'. זה לא מעגל בלתי נגמר, זה לא מעגל צמים. בסוף מגיעים למשהו. אבל צריך להבין שזה חלק מן הדלק המאפשר את בירור האמונה והמתעדה. שמה תגידו, בסדר, אז זה בשביל אנשים כמו הרב קוק ואנשים כאלה, אבל אנחנו אולי צריכים לחנך לאמונה פשוטה ותמימה וגמרנו. יש רק בעיה אחת. הדור כולו הוא לא כזה. הדור הוא דור שיש לו ספקות ושאלות. והראיה שאנחנו בדור גדול, זה שזה דור מיואש. מי שמסוגל לפתח ייאוש, סימן שכל האידיאלים שלימדו אותו עד עכשיו, יפסיקו לספק אותו. אז הוא עשוי להגיע לאידיאלים יותר גדולים. לכן אפשר לומר ש... אחד הדברים הגדולים שהתרחשו בדור האחרון זה הנטייה לביקורת קיצונית של כל תוכן חיובי. הפוסט-מודרניזם למשל, אבל לא רק. כן, יש היום אמירה שמכיוון שיש כל כך הרבה ספקות, אף אחד לא יודע מה האמת, וכל אחד והאמת שלו. כלומר זה נרטיב. יש הנרטיב שלי, הנרטיב שלך, בוא לא נריב, כל אחד עם הנרטיב שלו. זה ביטוי של ייאוש אגב, הדברים האלה. התייאשתי מלשכנע את עצמי, התייאשתי מלשכנע אותך, אז בוא לפחות נוכל לעשות קצת כסף, קצת כיף, וזהו. בחור אחד שהלך לעשות כיף בקפריסין, חזר ואמר, שאלו אותו מה אתה הולך לעשות עכשיו, אני הולך להתחזק. טוב, בסדר. לא, זה אומר משהו. זה אומר שיש כאן חיפוש מאחורי הטעות החמורה תהיה לומר יש פה סתם מתירנות והידרדרות של הערכים, ואנחנו צריכים בכל התוקף ללכת בדרכי נועם, זה משהו כזה, הרבה מאוד. זה טעות. צריך להבין, כשאנחנו רואים תופעה בעלת היקף רחב, צריך לשאול את עצמנו, לא איך עונים על זה, או איך מתמודדים עם זה, או איך נלחמים בזה. אלא השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו דרך זה. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו דברים, דרך מה שקורה היום. הייתי באיזשהו כנס, לפני 3 שנים, על פוסט-מודרניזם. האמת היא, אני אקרא את האמת, אני לא יודע אם מישהו בחברה הישראלית הכללית יודע מה זה פוסט-מודרניזם, והוא שמע בכלל את הביטוי. אבל היום זה מאוד אופנתי אצלנו לדבר על פוסט-מודרניזם. אגב, זה כל כך אופנתי שגם המדברים, משמשתמים בביטוי הזה, לא יודעים על מה מדובר. תשאל, מה זה פוסט-מודרניזם? אתה שמדבר נגד, מה זה? אני לא רוצה להביך אנשים. ובוודאי שהספרות הפילוסופית שעליה זה מבוסס איננה מוכרת בארץ, חוץ מאשר אצל כמה חוגים של סנובים באוניברסיטה. אבל השאלה היא, מתוך הפוסט-מודרניזם באמת התפתחו כל מיני רעיונות, כגון זה שאין אמת, או שכל נרטיב אפשרי וכדומה. ואפשר לומר, תראה, אין מה לעשות עם זה, זה סתם הידרדרות, בואו נחזיר את העולם אחורה. כן? משקל להחזיר בתשובה, כמובן להחזיר אחורה. כלומר, העולם פעם היה מודרניסטי, או דרך שהוא אפשר היה להסתדר עם זה, עכשיו הוא נהיה פוסט-מודרניסטי, אוי ואבוי, בוא נחזיר את המכונה אחורה. זה טעות חמורה. בגלל שאם אתה עושה כן, אתה מראש הודעת שהפסלת במאבק. הפתרון האמיתי הוא איננו, איננו המודרניזם, אלא הפוסט-פוסט-מודרניזם. כלומר, לדעת להקרח מה זה הולך, מהו הכיוון שיצמח מזה. אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות. לא יודע למה אני כל הזמן מהרב קוק, ככה בא לי. טוב. יש למשל היום השליטה של האודיו-ויזואלי. כן, עולם הסרטים והאומנות וכדומה. אומר הרב קוק, כל התרבות הזמנית, כלומר התרבות שבזמן הזה, התרבות העכשווית, בנויה על יסוד כוח המדמה. כלומר, איך שהדברים נראים. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות, האחוזים בכוח המדמה. זה גם התקשורת וכדומה, חוץ מכמה יחידי סגולה בתקשורת. מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה, וכל הולכים העניינים בהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית, גם הם הולכים ונתקים אל כוח המדמה. טוב, כאן יש, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל הרב כאן רומז למהפכה הקנטיאנית, שגרמה לערעור של כל יסודות הפילוסופיה, והופעתה של הפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית, שמדברת יותר על חוויות מאשר על אמת. המליצים והמספרים, הדרמטוריים וכל העוסקים באומניות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוץ פייסגה, וחוכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת, ופני הדור כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות והצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר ברום תהרתו, לציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם, נעשית חזון יקר. וכפי אותה עמידה נוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה. ובעולם שולט רוח מגושם, אילך ארץ שמלכך נער, ושרייך בבוקר יוכל. בינתיים זה תיאור קלאסי של ביקורת על מה שקורה. אומנם, כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, עצת השם היא, להשלים את כוח המדמה. מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. כלומר, זה הבסיס לחזרת הנבואה. כלומר, הפילוסופיה ועולם הערכים הנוקשה שהתפתח במשך אלפי שנים, בעולם המערבי ובעולם המזרחי, זה יצר תבניות חשיבה קפואות. ולכן צריך לשבור את התבניות האלה. כששוברים משהו, אז המומחים לשבירה באים תחילה. כי הם רוצים לבנות באדם זמינות לשמיעת רוח הקודש. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אבל הכל תלוי בהערכה שלנו את הדור. אם אנחנו מזלזלים בדור, או אנחנו נותנים בו אמון. וכאן הייתי רוצה להיכנס לשאלה בסיסית שקשורה לחינוך בכלל. אם היינו עושים היום כנס על חינוך, גם זה היה נכנס שם. מה הבסיס של כל חינוך? מה? מה אמר? אמון, אמר? אמון, נכון, טוב. זה נכון, האמון. אם אינך נותן אמון במי שתחת אחריותך, מראש נכשלת. ואנחנו צריכים לתת אמון לא רק באנשים, אלא לתת אמון בתהליך של הדור. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל הארץ הזאת, לא סתם. אם אתה באמת מאמין בתורה, אתה גם מאמין שיש משמעות לכל המחלות וכל התהליכים שעם ישראל עובר כעת. עוד נקודה, השנייה בחינוך, זה ההקשבה. אתה לא בא לתת, אתה בא להקשיב. וצריך לדעת להקשיב. כי לפעמים אנשים יש להם שאלות באמונה. ואתה משוכנע שאתה כבר יודע מה השואל שואל. למשל, בישיבה התיכונית, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרם הצעיר כל כך מרוצה מזה ששאלו אותו את השאלה, כי הוא קרא רמח"ל. הוא למד דרך השם, שמדרך הטוב להיטיב, ושיש נהמה דכיסופה, ושצריך לבחור בין הטוב לבין הרע, ושאדם נתון במלחמה כדי לזכות לחיי העולם הבא, וכו' וכו'. הוא מבסוט, הוא מתחיל לשפוך את כל מה שהוא למד עם החברותה שלו בישיבה, בנושא הזה. הוא אפילו לא שם לב שהנער לא כל כך מקשיב לו, וזה לא כל כך עונה לו גם על השאלות שלו. פשוט מאוד. לא הקשבת לשאלה. השאלה לא הייתה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. השאלה הייתה, יש לי חברה. איך אני אדבר על זה עם הרב? יש לי חברה, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? כי זה נגד ההלכה. ולמה אני צריך לעשות מה שההלכה אומרת? כי זה בתורה. ולמה אני צריך לעשות מה שהתורה אומרת? כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. ולמה אני צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר? כי הוא ברא את העולם. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרב היה צריך לשאול אותו שאלה הרבה יותר פשוטה. מה אכפת לך? אני בדרך כלל, כששואלים אותי את השאלה הזאת, זה מה שאני שואל. מה אכפת לך? כלומר, מה השאלה האמיתית שאתה שואל? יכול להיות שאתה שואל באמת למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאלה בפני עצמה. לפעמים, שמתי לב, אנשים באים שואלים אותי שאלות. כלומר, לא בדיוק. אומרים לי, אני רוצה, יש לי שאלות, אני רוצה לבוא לשאול אותך אותן. טוב, בן אדם מתחיל לדבר, מתחיל לספר על הילדות שלו, מספר על השירות הצבאי שלו, מספר על אוסף הבולים שלו. ואז אני אומר, אתה יודע, אתה לא שואל שאלה. אין לך שום שאלה באמונה, והראיה שזה כבר רבע שעה שאתה יושב איתי ולא שאלת שאלה. זה הרבה פעמים זה תגלית. או לפעמים, יש לו שאלה אחרת, או שהוא סתם רצה שאני אשמע את הסיפור שלו. אני התנגדות לשמוע סיפורים, אבל צריך לדעת מה באמת האדם שאל. זה לגבי הבסיס של החינוך. אני עכשיו רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. התשובות שאתה נותן, במידה ואתה מתבקש לתת תשובות, צריכות להיות תשובות טובות. לפעמים האדם אומר, הוא שמע תשובה, או תשובה שהוא נותן לעצמו, והוא לא שאל את עצמו עד כמה התשובה הזאת היא רצינית. אתה צריך לתת תשובה טובה. ואם התשובה שלך היא לא מספיק טובה, אולי עדיף שתגיד, אני עוד לא למדתי את הנושא מספיק. למד לשונך לומר, איני יודע, במקום לתת אקמול להתקף לב. זאת אומרת, צריך לדעת מה השאלה, וגם יותר מזה מה התשובה באמת. ועוד דבר, לא להסתיר דבר. למשל, מהניסיון שלי למדתי, שכאשר אני מדבר בפני ציבור חילוני, אני תמיד משתדל שבאיזשהו שלב אני אזכיר את העובדה שמחלל שבת חייב סקילה. זה מאוד חשוב. לא, זה למה? לא, זה חשוב. כי אם אני אסתיר את זה, אני אדבר רק דברים יפים ונחמדים, ואז אותו אדם יגיד, יהדות is beautiful, והוא יחזור בתשובה. יום אחד הוא יגלה שמחלל שבת חייב סקילה. ויגיד, למה לא סיפרת לי? אם הייתי יודע, לא הייתי חוזר בתשובה. כלומר, אתה לא יכול להסתיר מידע, אלא אתה צריך להסביר. נכון? חייב סקילה, ועכשיו, על גבי זה מה זה אומר, ומדוע לא עושים את זה, ומדוע התורה גרמה לעצמה, יחסי חוץ כל כך גרועים, שהיא מספרת דבר שהיא אפילו לא מסוגלת לממש אותו, כי אף אחד לא סוקל אף אחד. זאת אומרת, יש כאן צורך גם להיות אמיתי ולא להסתיר דבר. וזה הבסיס של כל האפשרות להתמודד עם ספקות. אני למדתי עוד משהו, והוא שכאשר אנשים מדברים בפני ציבור ואומרים, ובזה אני מסיים, בדרך כלל יש להם עוד רבע שעה לדבר. אבל כאן השעון אומר לי שיש לי עוד 4 דקות, אז זה לא יהיה יותר מארבע דקות. יש פסקה ברב קוק, אתם רואים? זה כל הזמן הרב קוק בקובץ ח' פסקה קופנון ז' שאלה הייתי אומר קלאסית, האם משה רבנו גדול מהמשיח או המשיח גדול ממשה רבנו? מפורסם, הרמב״ם אומר שאין גדול ממשה, ואילו יש מדרשים שמהם משתמע שהמשיח גדול ממשה. טוב, יש כל מיני דיבורים, זה נשמע כמו דרשות של בית כנסת. האם יותר גדול משה, יותר גדול ממשיח? האמת היא שמאחורי השאלה הזאת עומדות שאלות גדולות מאוד. כלומר, אם יש מישהו שגדול ממשה, אז אולי תורת משה היא יחסית, כל מיני דברים כאלה. הרב קוק לוקח את זה למקום מאוד משמעותי. אומר, משה הוא גדול מהמשיח, ללא שום ספק. במה הוא יותר גדול מהמשיח? בתורה. לא בהרמת משקולות, זה אנחנו לא יודעים. אולי משה יודע להרים יותר משקל, אולי המשיח יודע. אבל זה לא מה שרלוונטי. משה רבנו גדול מהמשיח בתורה. והמשיח גדול ממשה במה? באומה. הכוח של המשיח זה מהאומה. ואז אם אלה יש לזה השלכות. אדם שהמקצוע שלו זה ללמד תורה, יש משהו שעוצר אותו. מה שעוצר אותו זה החוצפה. אם יש חוצפה, אי אפשר ללמד תורה. ואילו המשיח, הוא גדל מהחוצפה. חוצפה יזגי. משה רבנו כולל את כל נשמות ישראל מצד התורה, ומשיח כולל אותם מצד עצמה, מצד מחשבתם של ישראל, הקודמת לכל. ומצד הפנימיות, הלא נשמתם של ישראל היא שורש התורה ופנימיותה, והתורה בשביל ישראל נבראה. על כן בגבה מאוד נאמר במשיח גם ממשה, ומכל מקום, מצד התגלות התורה הוא רק קרוב למעלת משה. מצד גדולת ערכה של נשמת משיח הכוללת את עצמיות שורשם של ישראל, אין שום חוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. מה זה חוצפה? חוצפה זה מלכותא בלתגא, זה אני ממליך את עצמי. זה גאווה. לא במקרה, היום החוצפה נקראת גאווה. כלומר, אני לא זקוק לשום גוש פנקה, אני לא זקוק לשום הגדרה חיצונית, מהי משפחה, מה שבא לי. כן, זה לא סתם. אז אומר הרב קור, למשיח זה לא מפריע. והיא בזה מתעלה מגילוי התורה שהיא צריכה בושה, שהיא הפך החוצפה. ומשיח ממואב כעתה, דחציפה ואמרה, מאב. ולא די שלא פגמה בנשמתו, אלא שהיא מרחצתו, מואב סיר רחצי. ובעקביתה למשיכה חוצפה יזגי. ולא תוכל כלל להמעיט את השפעת קדושתו. כלומר, במילים אחרות, המשיח גדול ממשה, כי הוא לא מפחד מהחוצפה של בני ישראל. עד רבה, אתה רואה חוצפה אצל בני ישראל, אז אתה רואה פה באופן פנימי ועמוק את הרצון של הבת הקדושה העצמית של ישראל. זה מקבל צורות מכוערות, נכון? ככה זה מתחיל. קליפה קודמת לפרי. ואם אתה רוצה להתמודד, אתה צריך להבין שאתה עומד בניסיון לראות את גודל הקדושה העצמית הגנוזה בתוך נשמותיהם של ישראל ובספקותיהם. תודה רבה.